פסקה ט"ז בפרק ז. ז, ט"ז, זה נמצא אצלכם בספרים הלבנים בעמוד קס"ה. האמת שהתחלנו את הפסקה הזאת שיעור קודם, אבל יש פה הרבה פנים חדשות שלא היו שיעור קודם, אז אני אתייחס כאילו לא למדנו אותה ואתחיל אותה בגדול. אולי אני לא אזכיר כל מה שאמרתי, אבל אנחנו נתייחס אליה, שמי שלא היה, זה יהיה לו שיעור בפני עצמו. היהדות מקורה הנבואה, והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והתואר של השכל, והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. עמוד קס ה פסקה ט"ז, בסדר? אני קורא את הפסקה פעם אחת ואסביר. וחושב שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוהית המופיעה על שניהם ממקורם העליון, ככה היא בכל אחד ואחד מישראל, הן מידתו היהודית נשלמת, כי אם לפי אותה המידה של ההתאחדות שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית, במידה נשאבת מתוכן הכלל כולו, ועל ידי זה בא כל אחד למידה זו שאם אינם נביאים, בני נביאים הם. ואני אסביר. היהדות מקורה הנבואה, והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה על ידי, עד לידי האצילות והתואר של השכל והתאחדותה של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. אנחנו לומדים נבואה פה בישיבה. כי אנחנו לומדים יהדות, והיהדות היא לא מדע, אלא אנחנו עוסקים בשכלנו בנבואה. התורה היא נבואת משה, אספקלריה המהירה. זה נבואה שהיא שורה יותר על השכל. על השכל היא נבואה בהירה, שהיא מחייבת ברמה הלכתית, ברמה של מצוות. מה שאין כן, שאר הנביאים שהם התנבאו באספקלריה שאינה מהירה. מה הכוונה שאינה מהירה? הכוונה זה צינור של כוח המדמה יותר. וכיוון שכן, אז היא לא מחייבת במצוות. הנביאים לא מחייבים אותנו במצוות. יש כמה דברים שלומדים מישעיהו פה ושם, כל מיני דברים שנסמכים, אבל בפשטות הנביאים, הם אומרים, כה אמר השם. כה זה מאופל יחסית לזה הדבר אשר ציווה השם. זה בהיר. זה ולא אחר של משה רבנו. מה זה אספקלריה? אספקלריה זה... יש איזה כמה משלים שאומרים מראה, שאומרים כמו חלון. אתם רואים פה חלון מאחוריכם? זה נקי, יפה, אתה רואה את כל מה שבחוץ, נכון? זה נקרא אספקלריה מהירה. זאת אומרת, אין שום אסתר. אבל בבית המדרש יש חלונות מטושטשים כאלה, נכון? בכוונה, בשביל שלא יהיה הפרעה לשכנים. שלא כל יום יביטו עליהם והם יביטו עלינו, אני יודע מה. אז יש חלונות מטושטשים כאלה. אם היא עומדת מאחורי חלון כזה דמות, אתה יכול לראות שיש שם דמות, אבל זה מטושטש, נכון? זה משל, יכול להיות אספקלריה שהיא צבועה, שהיא אחורה. זה משל. הדמיון ביחס אל השכל הוא פחות בהיר, הוא מטושטש, נכון? עכשיו, מאיפה באה הנבואה? נבואה, היהדות מקורה נבואה, והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והתואר של השכל. כוח המדמה זה כוח גופני יחסית. זה כוח שיש אותו גם לילד וגם לבהמה. גם בהמה יש לה כוח דמיון, מדמה. היא מדמה האנטילופה שהאריה עומד לטרוף אותה, כי היא רואה אותו בשיחים, אז היא מתחילה לברוח, נכון? זה גם קשור לכוח הזיכרון, כוח המדמה. וגם ילד לוקח 15 מקלות ובונה לונה פארק. עם 15 מקלות. יש לו דמיון, כן? וכו'. אבל זה כוח גופני. השכל הוא מתעורר יותר מאוחר. אז מצד אחד זה כוח גופני שהוא נמוך, שאותו גם לבהמה. מצד שני, אחרי שהאדם הוא מתעדן ומתעלה ומתקדש וקונה מדרגה שכלית על ידי לימוד הגמרא למשל וכו', אז הכוח הזה שהוא הכי נמוך והוא עוסק במוחש, בקליטת המוחש, הוא מתעלה. הוא הופך להיות דמיון שהוא מתאחד עם השכל. הוא מתעלה לפעמים אפילו מעל השכל, עד שהשכל נעשה תלמיד קטן של הדמיון, כמו אצל הנביאים, כך כותב הרב באורות הקודש, שלפעמים הדמיון הוא הצל של השכל, לפעמים הוא למעלה מהשכל. זה, תסתכלו, בצד עצמו למעלה, כי הוא מעין, לא מצד עצמו, כי זה מקור הדמיון והשכל. אתם רואים? למעלה, למעלה מצד שמאל. לא הפסקה הכי למעלה, השנייה. הדמיון הוא הצל של השכל, לפעמים הוא למעלה מהשכל, לא מצד עצמו, כי אם מפני שהוא כן חומר מקבל הערה מאור עליון. זאת אומרת, הדמיון הוא מסוגל לקבל רשמים מאוד עליונים. זה אצל הנביאים. על ידי החלום, על ידי החזון. מה שהשכל לא יכול להתרומם לגובה כזה, בגלל שהוא שייך לניתוח של המציאות, ובתוך המציאות, הדמיון מסוגל להתעלות מעל המציאות, ולהיות בעצם כלי מקבל הערה אלוהית, כלי מפענח, כלי שהוא הרשמים האלוהים דווקא מתראים דרכו, דרך החלום, דרך החזון, המסר האלוהי. אז הנבואה היא באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. מה זה התאמה גמורה? הכוונה שהדמיון של האדם התעלה, האדם הוא התקדש. תסתכלו למטה, אחי אחי למטה מצד שמאל, תסתכלו זה גם לא כל הפסקה, סוף הפסקה, פסקה למטה מצד שמאל, זה באורות הקודש א' עמוד רשמם, כפי התארה הגופנית במזג ובמידות, שקיטת התאווה וזיכוך החומר, ולפי ההוראה השכלית הבאה מרוב תורה ודעת, שאדם למד הרבה, לו תאוות, יש לו תארה גופנית, מידות טובות, מהרבה שימוש של חכמים, מהרבה דעת העולם והחיים, כן נגדל כוח הציור והדמיון בפעולתו, וכן תהיה פעולותיו רצויות, שקולות וקרובות לערכים מתאימים, עד שיהיה קרוב אל השכל בבהירותו, ויהיה עולה עליו בעומק ההרגשה ובחידור החיים שלו. זאת אומרת, תראו, דמיון יכול להיות כוח שהוא מסלף את המציאות. כמו שיש דמיון של אדם שהוא בהזיות, נכון? הוא קולט את המציאות בצורה מעוותת. אבל ככל שהאדם יש לו טהרה, מידות טובות, חיזוק של השכל, די למשל לימוד הגמרא וכו', אז הדמיון, שזה כוח שהוא גופני, שהוא קיים מהילדות, הוא בעצם מתעלה. כל האישיות היא מתעלה, והדמיון נעשה קרוב יותר ויותר אל השכל. הוא נעשה דמיון שכלי. ואז זה כבר מתחיל להיות קרוב אל הנבואה, או אפילו נבואה. נבואה זה תמיד צריכה להיות השפעה ממרום, ברצון השם. אבל הדמיון הוא חייב לעבור איזשהו תהליך כזה של זיכוך, של בהירות, ויהיה עולה עליו בעומק ההרגשה ובחידור החיים שלו. מה הכוונה? אדם שהוא בעל דמיון מפותח, הוא מרגיש מאוד את החיים. ההרגשות הן חודרות לעומק. תמיד הדמיון והרגש הם גם, זה כוחות מחוברים. שימו לב, הנביאים, הם היו צריכים המון עוצמה של חיים. לגשת למלך, מלך עובד עבודה זרה, שאליהו הנביא ניגש לאחאב ומדבר איתו, או אלישע, לשפט ויהורם, אתה צריך עוצמה נפשית מאוד גדולה. לעמוד בשער העיר כמו ירמיהו ולהמשיל משלים ולומר דרשות ולהוכיח את העם, אתה צריך להרגיש את הדפיקה הרוחנית חזק בעומק הלב, את הציווי האלוהי, צריך שזה אומץ, צריך שזה יכולת ביטוי. הדמיון, זה למדנו את זה שיעור קודם, הוא גם כוח מפענח, אבל הוא גם כוח של היצירה. אז הכוח של האומנים, לקחת איזשהו רעיון רוחני, מוסרי, ולהמשיל אותו בריקוד, בשיר, במנגינה. ובמשל, זה היה הכוח של הנביאים, לדבר בעוצמה. יצא שהנבואה היא באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. זה הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שאדם שיש לו שכל, שכל, רק שכל, הוא נהיה כזה מדען, או רופא, או משהו כזה, כן? פילוסוף, בסדר, שיהיה בריא. אדם שיש לו רק דמיון, אז הוא נהיה אומן או פוליטיקאי, מדינאי, הוא קורא לזה מדינאי. כנראה שהכוח הזה של המדינאים זה הרבה קשור אל הדמיון, מה שאמרתי עכשיו. צריכים בשביל זה עומק הרגשה, חידור החיים, אבל לפעמים זה לא בא ממקום, זה דמיון בלי שכל, יכול להיות. ואדם שיש לו גם וגם, כוח שכלי חזק וכוח דמיון מדם מחזק, הוא מי שיכול להיות נביא. כמובן צריך בשביל זה תנאים מסוימים, צריך רצון השם בשביל זה, אבל זה הבסיס הנפשי. עד כאן בסדר? הכל מובן? יכולים לשאול שאלות, בסדר? זה לא דרשה של בית כנסת פה. מותר. בסדר, בסדר, אני מרשה, בסדר, זה לא. זה, בסדר. זה נסתה שלוק, כי זה לא דרשה של פה של בית כנסת. אז, אז אני ממשיך. אז הנבואה היא שייכות לעולם עליון. אתה צריך להיות מתאים. ככה, מתאים, מיושר. ההתיישרות הזאת היא באה בהתאמה של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה על ידי האצילות והתואר של השכל, במובן של הבהירות, במובן של האחיזה של האמת. הדמיון הוא צריך להיות שהאמת תאחז בו, שרשמים עליונים יאחזו בו, כן. נבואה זה דרך הצינור של כוח המדמה. כמו שכתוב בספר הושע, ואנוכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה. זה הצינור של כוח המדמה. אמרתי בהתחלה שנבואת משה היא הספקריה המהירה. זה לא המדמה, זה צינור שכלי. זה משהו אחר. בפשטות פה הוא מדבר על נבואה רגילה. זה בפשטות. וגם אם לא, אז הכוח המדמה שלנו, טוב, בפשטות פה, נבואה באה בהתאמה גמורה של השכל עם המדמה. אצל משה רבנו זה כבר עוד מדרגה. זה כבר המדמה שלו, הוא כבר לגמרי, אני לא יודע מה, התאחד עם השכל לגמרי. זה, פה זה התאמה גמורה של השכל עם המדמה. כלומר, המדמה הוא לא נוטה מהאמת השכלית. הוא מיושר איתה, הוא חי אותה. כשאנחנו מדברים פה גם לפעמים כשהראשונים גם באחרונים זה מצוי שמדברים על השכל, הם לאו דווקא מדברים על הכוח השכלי של האדם. לפעמים כן, כמו ברמב"ם שמונה פרקים, לפעמים שהרמב"ם מדבר על השכל או בכוזרי הוא מדבר על אוצר החוכמה ההווייתי, כלומר, על השכל הכללי שיש בהוויה. בסדר? אז התאמה של המדמה עם השכל, שני הפירושים פה יכולים להיות. בהתאמה, מה? בהתאמה גמורה של השכל עם המדמה, כלומר, בעילויו של המדמה על ידי האצילות והתואר של השכל, והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. וזה שאומר כוחות, משמע שזה בנפש האדם, או שנראה תכף בנפש האומה, וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוהית המופיעה על שניהם ממקורם העליון, ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל. איך אתם מבינים את זה? כשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוהית מופיעה על שניהם ממקורם העליון. ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל. מה זה כלל ישראל פה? שני הכוחות מתאחדים על ידי הערה אלוהית המופיעה שניהם ממקורם העליון. איפה אתה רואה דמיון בכלל ישראל? אתה רואה דמיון, יש באדם הפרטי. מה זה דמיון בכלל ישראל? כן, אבל מה זה בכלל ישראל? שאתה אומר, בכלל ישראל זה באומה, נכון? איפה יש מציאות כזאת? אז אנחנו מוצאים מציאות כזאת. למשל, בפרשת השבוע, בבניין המקדש. בניין המקדש הוא דמיון של כלל ישראל. זה הדרכה האלוהית על משה, למשה. לבטא בצורה אומנותית את סדרי העבודה שמתרחשים בנפשו. בנפשו. כמו שכתוב בפרשת תרומה, ככל אשר אני מורה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. למשה היה תמה איך אפשר לבנות משכן לאלוהות, לאלוהות. אז הוא אמר לו, כפי שאתה, שאתה עולם קטן, נאחזת בך השכינה, אותו דבר תבנה בכלים חיצוניים מכון לעבודת השם. דיברנו על זה קצת בבוקר, נכון? דיברנו על זה בבוקר. אז למשל, המשכן הוא ביטוי שוודאי כוח המדם משמש בו. יש עוד כתוב במסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, מיום שקרה, אז יש לכם גם את המקור הזה. פשוט לימדתי את זה פעם שעברה, אז אני כל הזמן מתלבט. מה כן, אם אתם רואים אותי פתאום עוצר וחושב, זה בגלל שאני חושב מה כן ללמד מפעם שעברה ומה לחדש, אבל בסדר. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואפי ששערי תפילה ננעלו, שערי דימה לא ננעלו, אז אומר פה הרב, אם שלמותו השיחית של האדם, לא יהיה שלם אם לא תלווה לשלמות כוח המדמה. אבל שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מצוירים, מיוסדים על עומק היושר הבא משורת השכל והחוכמה. עכשיו תשימו לב רגע. פה למשל הוא מדבר על שורת השכל והחוכמה, עומק היושר. הוא מדבר פה על האמת האלוהית, בסדר? שהשכל הוא כלי לדבר הזה, אבל דובר פה על הסדרים אלוהים של המציאות, מכל מקום שהמדם מיוסד עליו. מה שהוא מדבר פה בהמשך וכולי, בית המקדש הוא בעצם מה שמאפשר כוח מדם אצל כלל ישראל. כלומר, כשבית המקדש בנוי, הרבה יותר קל לנו להיות נביאים. כוח המדם שלנו הוא הרבה יותר קרוב אל השכל. יש איזושהי תארה כללית כזאת במציאות, שמבלעדיה קשה מאוד, קשה מאוד להיות נביא. זה אפשרי, אבל זה קשה הרבה יותר. כשיש בית מקדש, תקופה שהיה בית ראשון, היו להקות של נביאים, היו הרבה נביאים. כתוב, כפליים כיוצאי מצרים עמדו להם נביאים לישראל. מה זה כפליים כיוצאי מצרים? זה לכל הפחות 1,200,000 נביאים. זאת אומרת, זו הייתה תופעה לאומית. מתי כל זה קרה? בגדול, בבית ראשון. בגדול. קצת במדבר היו, קצת אחרי חורבן בית ראשון, אבל בגדול בתקופת בית ראשון הייתה תופעה לאומית. אתם מבינים? האברכים היו נהיים נביאים בגדול. בסדר? אם כן, היה קצת בעיות בדרך וכו'. אבל בגדול, ברור הנקודה הזאת? זאת אומרת, אבל עכשיו למה זה היה כל כך קל? היום האברכים בקושי מלגה מקבלים, ושם קיבלו נבואה, נכון? אז למה זה היה כל כך נגיש? בגלל בית המקדש. בית המקדש, בגלל שהשכינה נאחזת בארץ, ויש נוכחות אלוהית והנהגה אלוהית, והטבע כולו הוא מדבר דיבור אלוהי שאתה יכול יותר נגיש לפענח אותו, להבין אותו. יש יותר, הלב פתוח יותר לקלוט את חוכמת החלום. אז זה יותר אפשרי. ברור הנקודה הזאת? זאת אומרת, יש מושג כזה שנקרא דמיון של כלל ישראל. אז אני חוזר רגע למשפט הזה עכשיו שהבנו. וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוהית, השכל והמדם מתאחדים, כמו שאמרתי במקדש, המופיעה שניהם עם קורם העליון, ההערה האלוהית, ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל. בעצם מה אומר פה הרב? כשיש הערה אלוהית על האדם, זה מאפשר שהשכל והמדם שלו יתאחדו. הערה אלוהית, הכוונה, שפע אלוהי. כשהאדם הוא ראוי לכך, כשהוא חי בתארה, מה שראינו, שהוא חיזק את שכלו, שהוא דבק במידות טובות, הוא הכין הרבה הרבה כלים שההערה האלוהית יכולה להיאחז בהם. מה שזה מאפשר זה שהמדמה והשכל יתאחדו, וזה מקרב את האדם לרוח הקודש ולנבואה, למדרגות הגבוהות בעבודת השם. מדרגות פחות גבוהות, יש רק הופעה נגיד של השכל. אז האדם הזה הוא חכם, הוא פוסק, זה לא דבר קטן, זה גם דבר גדול מאוד. אבל יש מדרגות עוד יותר גבוהות, שהשכל והמדם הם מתאחדים, ואז זה כבר עילוי לאלה ולאלה. אז עכשיו אומר פה הרב, אין מידתו היהודית נשלמת, כי אם לפי אותה מידה של ההתאחדות, שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית, במידה נשאבת מתוכן הכלל כולו. ועדי זה בא כל אחד למידה שזו שאם אינם נביאים, ביני נביאים הם. מה אומר פה הרב? שאדם הוא, איך אומרים, עוד לא הגעת לחגורה שחורה, כן? עוד לא הגעת לפסגת השאיפה היהודית, אם אתה לא זכית לבחינה כזאת של, אם לא נביא, אז לפחות הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, ביני נביאים הם. מה הכוונה ביני נביאים? כאן יש, האדם הוא השיג את המדרגה הזאת שהשכל והמדמה הם מתאחדים. שאין פירוד. יש הרמוניה. מתאחדים פה לא מובן שזה אחד, כמו אצל משה, או אני יודע, המדרגה שהשיג. אני לא יודע בדיוק, משה, האמת, איפה הדמיון שם נכנס. אבל לפחות יש איזושהי הרמוניה כזאת של התאמה גמורה, מתאחדים אולי פה הכוונה, ששניהם הם מבטאים את ההערה האלוהית במידתו הפרטית. זאת אומרת, זה כבר שייכות לרוח הקודש, הנח להם לישראל אם אינם נביאים, ביני נביאים הם. כלומר, יש להם שייכות טבעית אל התוכן האלוהי, לא רק בדרך של לימוד, אלא בדרך של הערה פנימית, של הנשמה מהירה בקרבם, והם שייכים להשגות פנימיות וכו'. עד כאן זה ברור הנקודה הזאת? בסדר? בסדר? זה מדרגה גבוהה. יש לפעמים מפחדים מכוח הדמיון. צריך לדעת את הדבר הזה. למה מפחדים? יש סיבה לפחד. בגלל שכוח הדמיון הוא גם יכול לתפוס מחלות רוחניות לא קטנות. זאת אומרת, כל מיני נביאי שקר ומשיחי שקר, זה גם בא לצינור הזה של דמיון, אבל זה דמיון שהוא לא מאוחד עם השכל. אז בדבר הזה יש פחד אחרי שבתאי צבי, שם ראשי מרכב וכל מיני תופעות. אחרי זה לא רצו לשמוע, כשהבעל שם טוב הגיע, הוא הגיע בדור אחרי שבתאי צבי, שם ראשי מרכב, לא רצו לשמוע אותו. חלק. אמרו, הספיק לנו, תעזוב אותנו, תן לנו, יש לנו אב זקן, תן לנו עבודת השם הרגילה שלנו, כמו תמיד. והוא בא, ובעצם החסידות היא באה לעורר את העניין הזה של עבודה גם דרך הדמיון, דרך הצינור הזה של הדמיון. דבקות בצדיק. על ידי ראיית פני הצדיק זוכים לשמחה וזריזות, אומר רבי נחמן. אתה קל לך עם דבקות הווייתית וכו'. זה לא שכלי, אתם מבינים? זה משהו חווייתי יותר. עבודת השם בשמחה. טוב, זה חשוב, כולם אומרים. אבל שם זה מאוד מרכזי. עיסוק בסתרי תורה שם. לפעמים בחסידות זה בא בצורה לא הדרגתית, אלא בצורה באמת של איזה מין רושם כזה. כמו שאמר לי פעם איזה חבדניק, אצלנו כבר מהגן לומדים ספר התניה. אתם מבינים? בסדר. אבל לא בהכרח שהילד הוא קולט את זה בצורה הבהירה שהאדמו"ר הזקן רצה להעביר. אז זה מסובך. פחדו מזה. עכשיו שחזרנו לציון, יש לנו כבר, אנחנו בארץ, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. פה חייבים, הרב מדבר על זה הרבה, לקנות גם את הקומה הזאת של כוח המדמה. אין מידתו היהודית נשלמת של אדם מישראל אם לא יתאחד הדמיון עם המדמה. אם הדמיון זה כוח שאנחנו לוקחים מסור דיסק, חותכים אותו וזורקים אותו בתוך שקית למחסן, זה משהו חסר. אתם מבינים? זה להיות צולע רק על השכל. אתם מבינים מה שאני אומר? אבל מפחדים מזה. מפחדים כי זה מין כזה איבר שתופס מחלות. כמו השקד. אמרתי שהוא קודם. שקדים פעם היו מורדים לאנשים את השקדים. היה להם אנגינה פעם, פעם, שלוש, ארבע, חמש בחורף. טוב, אפשר להוריד את השקדים. זה מיותר. הדמיון תפס מחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. טוב, אפשר לחתוך את הדמיון. עבודת השם, רק גמרא והלכה. אבל רואים הרבה קטעים של הרב קוק שהוא לא... הוא בא לעורר פה משהו אחר. כן, מה אתה אומר? קודם כל, אתה משתמש בו כל הזמן. עכשיו שאתה מבין את המילים שאני אומר, זה בגלל שכוח המדמה שלך, הוא מזהה אותם, וגם את המשמעות שהם מאחוריהם. אתה מבין? ואז אחר כך הכוח השכלי כבר מנתח מה אני אומר וכו'. אבל הכוח המדמה שלך, החושים זה שורשי שאיבת המושכלות. חוש המישוש, הריח, הראייה, כן, השמיעה. שואבים מושכלות, אבל כוח הדמיון הוא זה שבעצם הופך את זה לכלל. הופך את זה למשהו שאפשר להתבונן עליו, שאתה מבין את המשמעות שלו. כי ילד קטן הוא גם רואה תינוק, הוא רואה את אותם דברים, רק הוא לא מבין את המשמעות של זה, אתה מבין? הוא יכול לראות אדם עומד מאחוריו עם סכין ככה למעלה, ילד קטן ולצחוק. הוא לא מבין מה זה אומר, ברור? ואדם גדול, הוא מבין. בסדר? ברור הנקודה הזאת? הוא לא מבין שזה שבא עליו עכשיו עם כל השערות האלה פה וזה אבא שלו. אתה מבין? הוא כאילו, אתה יודע. הוא רואה כל מיני דברים. הוא לא... לאט לאט זה מתפתח. הדמיון מתפתח. הדמיון הוא שואב את הקליטה החושית וגם נותן לה שם. בסדר? אתה מבין את הנקודה הזאת? זה, אנחנו משתמשים כל מהם בדמיון. גם הזיכרון הוא יושב על הדמיון. אוקיי. תראה. באופן כללי, בספר הכוזרי הוא אומר משהו יפה. הוא אומר שהחסיד המושל, כן, בפרק ג' שם, הוא אומר, הוא מעביר לנגד עיניו את המראות הגדולים, ומנסה ממש ככה לחוש אותם וכו'. זה בעצם עבודת הדמיון. הוא ממש קורא לזה ככה, עבודת הדמיון, אז החסיד המושל. אז באמת בתפילה אפשר לעשות את זה. אתה אומר, עקדת יצחק כל יום, שירת הים, נכון? אנחנו מזכירים. אדם יכול לדמיין שהוא עומד עכשיו על הים, ואומר שירת הים, אחרי שהשם סגר את הים על המצרים, וכו', ולהתרגש בעוצמה גדולה, ולשיר, אז ישיר משה בעוצמה גדולה, נכון? אנחנו יכולים לחוות את הדבר בצורה הרבה יותר עוצמתית, מאשר שכזה, אנחנו כזה קוראים את הדברים כזה, ועוד 20 דקות יש לי אוטובוס, יש עיר משה, אתה מבין? משהו מתפספס. באמת, כל מצווה שאדם מקיים, הוא יכול לחוות אותה בעוצמה הרבה יותר גדולה. לשם ייחוד קוצה בריחו שכינתה בתחיל אורחים. דמיין, זה לא, זה דמיון מופשט, כן, אבל שכל ההערה האלוהית, כל עילוי המציאות, ביסום היש, הוא סביב עכשיו המצווה שהוא מקיים. סביב הברכה שהוא, לא יודע, על המצווה שהוא מקיים. אתה מבין? בספר הכשרת האברכים של האדמו"ר מפיאצסנה, הוא ממש לקח את זה עוד שלב קדימה, ושמה יש לו ממש הדרכות על עבודת הדמיון. ממש, זה ספר שזה העניין שלו בהרבה דברים. ספר מאוד מיוחד. הוא אומר, כשאדם אומר קדוש, 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 הוא ידמיין, או שהוא אומר, לא, ברכו את השם המבורך בתפילה, ידמיין שכל המוני צבאות של מעלה אומרים ביחד איתו, ברכו את השם המבורך וכו'. אתה מבין? וזה כל יש לו שם על הרבה דברים, גם כן שירת הים וכל הדברים האלה. כן, אתה מבין? כוח הדמיון זה כוח ש... הרי אדם בחלום, הוא יכול להתעורר פתאום לצעוק, נכון? וכולו מזיע, והוא רדבו אחריו, וזה דמיון מפחיד. זאת אומרת, הוא חווה דרך הכוח של הדמיון את הדבר בעוצמה הרבה יותר גדולה. זה מה שהרב קרא לו פה, ויהיה עולה עליו בעומק ההרגשה ובחידור החיים שלו, הדמיון על השכל. השכל הוא יבש כזה, עלול להיות. כאילו, אתה מבין... שאתה יכול להבין, כאילו להבין דברים שצריך, ובסדר, זה עבודה שכלית. כוח הדמיון זה כוח שמניע את האדם לפעול. הרצון גם, אבל הדמיון, הוא מחולל את יכול לחולל את הרצון. הנה, אתה, זה יכול גם לגרום לאנשים לפעול דברים לא טובים, דמיון לא טוב וכו', בסדר? אבל זה יכול לשמש בקודש. זה כוח מאוד מניע, כי הוא מאוד חווייתי, הוא מאוד עוצמתי. ברור הנקודה הזאת? ואנחנו משתמשים בו, לא... גם הכוח של היצירה, של האומנות. לבטא בצורה חיצונית את העולם הפנימי. על ידי... זה הכוח של האומנות. זה כוח רב עוצמה. תסתכל כל המשלים של חז"ל. או ספר משלי. זה המון אומנות, המון כוח דמיון, המון. אבל זה דמיון שהוא שכלי, זה רוח הקודש או נבואה, משלים שלה, של הנביאים. לא, כוח הרגש זה כוח בפני עצמו, אבל הוא ממש קשור לכוח הדמיון. הם קשורים מאוד, כי אם אני מדמיין משהו, אני גם מרגיש את זה. כמו שאמרנו, זה, אדם חולם חלום, הוא גם מרגיש, הוא מרגיש שהוא מפחד. אתה מבין? זה קשור. כי אדם חובד. כוח הדמיון הוא יורד עד עומק החיים. הוא כוח שהוא מופיע באומנות, בעולם המעשה. נתתי צורה לאידאל הזה. כתבתי עכשיו שיר ואני מנגן והקלטתי אותו. נתתי לו גוף, מלבוש. ולפני זה זה נשאר רעיון בספר. עכשיו לא, עכשיו זה כבר מתחיל להתהלך לבד בעולם, השיר הזה. בסדר? זה כוח פועל מאוד. גם זה כוח משפיע. בואו תקחו רגע את העולם של המשלים. משלים. רגע, זה אולי לא הזכרת בשביל זה. זה כוח שהוא בעל מעוף גם, שהוא שובר את המציאות. הוא יוצא מהקופסה, כוח הדמיון. כאדם יכול לקחת דברים שהוא מכיר, אבל להרכיב ביניהם. ככה זה מקור למעלה ברמב״ם. הוא יכול לדמיין שהוא רואה פיל ורוד עם חצאית וכובע של קאובוי נוסע על סקטבורד ומעשן מקטרת. נכון? אפשר לדמיין כל מה שאמרתי עכשיו? נכון? בסדר? בסדר? לא, אני אחזור, זה היה לך קשה. אני אחזור, בסדר. זאת אומרת, אפשר לאחד, זה כוח שהוא שובר את המציאות, אבל הוא, תמיד המושגים שלנו, הם בתוך המציאות, אבל כוח הדמיון הוא כבר יכול לשבור ולאחד, לעשות שילובים והרכבות וכו'. בוא ניקח רגע את הכוח של המשל. הכוח של המשל... זה כוח רב עוצמה. המשל הוא תמיד גם כן כוח המדמה, כי אני לוקח איך בנוי סיפור, מה הכוח של הסופרים הרבה פעמים וכו'. הם לוקחים רעיון, לפעמים פילוסופי, לפעמים רעיון אמוני, ותופרים לו מלבוש. בסדר? מה עושה המשל? הוא לוקח רעיון פנימי, ובעצם עושה אותו בצורה חיצונית. אבל דווקא בדרך הזאת זה הרבה יותר חודר. אתם מבינים? זה דומה, תמיד אני ממשיל את זה לסוס טרויאני. סוס אודיסאוס הוא צר על טרויה, והשאיר להם כאילו איזה סוס כזה מעץ וברח. עם הצבא שלו, וזה היה מין מכונה כזאת לניגוח של החומה, והם ראו בזה מתנה מהאל, והכניסו את זה לעיר שלהם, ובלילה יצאו משם החיילים, מהסוס הזה פתחו את שער העיר, וחדר הצבא של אודיסאוס, וכבש את טרויה. זה סיפור מפורסם. המשל הוא סוס טרויאני. כלומר, על ידי המשל, האומן או הנביא, לא משנה, הוא חודר לעומק הנפש. הנפש הרבה יותר פתוחה לקבל דבר שהוא דווקא בתוך סוס, בתוך מלבוש. תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. זה ספר משלי. תפוחי זהב זה התוכן הפנימי, אבל הוא במשקיות כסף. משקית כסף זה לבוש חיצוני. זה משלי שלמה המלך. אתה שומע את המשל, אחרי זה יוצא הנמשל. הנמשל זה החיילים שיוצאים מתוך הסוס. פתאום אתה מבין שהסיפור ילדים הזה, עכשיו ששמעת, זה בכלל לא סיפור ילדים. זה בכלל סיפור מוסר. ויש לך הרבה מה לקחת ממנו. אתם מבינים? למשל. או כל הכוח הזה של האומנות. זה יכולת להעביר תכנים בצורה שהיא הלב הרבה יותר פתוח. לשמוע סיפור מאשר לשמוע את הדברים מופשטים. ככה זה, 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 זה תובדה. ילדים הרבה יותר אוהבים סיפורים, משלים, אבל התוכן הוא אותו תוכן. לכן יש הרבה מה להשתמש בכוח המדמה. אמרתי, זה הכוח של האומנים. זה האיחוד שלהם. אבל יש הרבה מה להשתמש בו. הרמב״ם, יש מחלוקת בין הרמב״ם ובין הברבנל, אם זה כוח מולד או שזה כוח שאפשר לפתח. הרמב״ם אומר שזה כוח מולד. זאת אומרת, לא יכול להיות אדם שהוא נביא אם הוא לא נולד עם סגולה כזאת של כוח מדמה מאוד מפותח. והברבנל חולק עליו. זה בפתיחה לספר עמוס. הוא אומר שעמוס הוא היה אדם פשוט, רגיל, השם נתן לו מה שהוא רצה וכו'. הוא לא חייב להיות, הוא לא חייב, אם השם רוצה, ייתן לו ביום אחד, כמו שלימד את יוסף, 70 לשון ביום אחד. עדות ביוסף שמו. כתוב, אמרו חז"ל, שבא המלאך גבריאל, לימד אותו 70 לשון, ערב לפני שהוא, בלילה לפני שהוא פגש את פרעה, כדי שיראה בו גינוני מלכות. אז ככה גם הקדוש ברוך הוא יוצאת לאדם את כל מה שהוא רוצה. לא חייב להיות בעל כוח מדם מולד. ברור הנקודה הזאת? הוא חייב כוח מדם, אבל הוא יכול לתת לו. זה לא חייב להיות סגולה מולדת. הרמב״ם לא חושב כך. זה מחלוקת. אבל מה שבטוח שבשביל להיות נביא צריך כוח מדם אדיר, שהוא גם יושב על קדושת נפש, על שכל מפותח, על התאחדות עם כוח השכל, על התאמה עם כוח השכל. לא כוח מדם שהוא מסך שהוא מסתיר את השכל, אלא שהוא מגלה את השכל. ברור הנקודה הזאת? בסדר? זה ההתקרבות של עם ישראל אל הנבואה, וזה אדם שהוא במקום הזה, אז הוא, אם אינם נביאים, ביני נביאים הם, הוא זוכה לכל מיני מדרגות רוחניות וכו', שבאות דווקא מהשורש הזה. כאילו זה שורש נפשי מאוד משמעותי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.